שלום לכולם, נשאר שושן איתי נמצא.
אהוד קינן.
והפעם בתוכנית התאונה של טסלה, מכות בין סלברייט לסיגנל, והמלחמה של נטפליקס במשתפי הסיסמאות. אז לא בטרי, בואו נתחיל. לא בטרי, בלי סוללה. אהוד, נמנע מלומר מוצש נפלא לך, כי הוא בהחלט חתיכת מוצש.
כן.
אז מי שמכיר את הסיפור עם הכיסא של אייסוס, הוא מואר, הוא עובד, ואין תופעות לוואי כתוצאה מהסוללה, אז כל הכבוד לאסוס שתרחו והחליפו את הכיסא, שלא היה במלאי, הביאו אותו במיוחד. לכיסא שהם הביאו לי הייתה בעיה, ובואו אספר לכם מה קרה. הכיסא, כשהיית מפעיל את התאורה, היה טוען אותך קצת בחשמל סטטי. ואז אמרתם, תשמעו, יש לי פה איזושהי בעיה עם הכיסא הזה.
בשביל זה יש לך את הוויברטור הזה.
כן. הפורק חשמל סטטי, שאליו אתה מתכוון, אהוד, בשעה, אתה יודע, אנשים שומעים את זה עם ההורים שלהם לפעמים, אתה יודע, זה כאילו, אל תביך אותם. אז זה פורק חשמל סטטי שהוא מצוין, שבגלל זה, אגב, קניתי אותו. העניין עם הכיסא, שברגע שהפעלת את זה, פתאום נטענת בחשמל. ולא הבנתי למה, עם הזמן הבנתי שזה מהכיסא, הם החליפו את הכיסא, מאז הסתדר. אז כנראה שחודש בהרכבה שלי, חודש, כי תקשיב, שאלתי אותם, את החבר'ה מהאסוס, אמרו לי, תקשיב, אתה היחידי בעולם כולו שהתלונן על זה. אף אדם, באף מקום, והם בדקו במרכזי שירות, אף אדם לא התלונן על זה. זאת אומרת, זה כנראה היה או פגם מאוד 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 מקומי, או לא יודע.
או גם מאוד מאוד מקומי בך.
כן, שאני הרכבתי את זה.
לא, לא. לא בהרכבה, בגוף שלך.
לא, אבל
בדרך שבה אתה אוגר אנרגיה.
הכל יכול להיות, אני מסכים איתך. אני לא יודע אפילו מה לומר לגבי אתמול, שאני לא יודע אם אפילו יש צורך שאנחנו נאמר משהו, מרגיש שכל אחד יש...
אני לא חושב שהדעה שלנו פה...
אני לא יודע אם דעה כמו להתייחס לנושא, אבל אתה יודע, אני כל מוצאי לג בעומר, מסתכל בטלפון לראות, אוקיי, מה קרה הפעם במירון? כי תמיד יש משהו, זה התייבש, או נפצע, תמיד יש מה, זה הדוח הגדול. ואז, אתה יודע, בזה שלוש הבוקר פותח את הטלפון, וכזה, מה? כאילו, what the fuck קרה שם? עם הזמן הבנתי, יצחק, אחד המאזינים הקבועים שלנו פה, הוא, לא פרמדיק, הוא מתנדב עם ארגוני הצלה, ומטעם כיבוי, והוא היה שם. בזירה, סיפר לנו את ההשתלשלות של האירועים, ואתה יודע, איפשהו אני אומר, הוא בן 17. ואני אומר שלחשוף, זה לא היה מכוון מראש, אבל אתה יודע, לחשוף אנשים בגיל הזה למראות האלה, זה חתיכת משקולת, אבל אני חושב כל הכבוד לו שהוא בכלל מתנדב לעניין הזה, ושתדע לך שבגיל שלו הוא כבר ילד 7 אנשים. שזה לבדו, כאילו יוצא דופן, שיצא לו להיות בכל כך הרבה לידות.
כן, אני לא הייתי בכל כך הרבה לידות. ואני בן עוד 140, כן.
כן, אז קודם כל, יצחק, שהוא תמיד, זה היה יצחק של מקום ראשון בשידור בלב. זה יצחק פה, אתה רואה, גם הוא מקום ראשון, כאן. אז תשמע, יש לי טלפון, קיבלתי, לסקירה, מאוד קצרה אמנם, Oppo Find X3 Pro, שהוא מכשיר בוא נגיד שאם אתם רוצים לקנות, הקטע המגניב בו, ואני מפציר בך לא לפתוח את הגלריה, מיד תבין למה, ולא מהסיבות האלה, יש פה מיקרוסקופ. והמיקרוסקופ אתה יכול לציין אותו מה שאתה רוצה. אז בין השאר, יש לי המון נגעים באור. אמרתי, טוב, מעניין לראות את זה.
לא, לא.
לא, אותי מעניין.
לא, זה לא מעניין לראות את זה.
זה לא החלק המגיל, זה לא החלק המגיל. מה שאני למדתי, אל תצלם את הציפורן שלך בבוין. אל תעשה את זה. אל תעשה את זה. אתה לא רוצה לראות איך זה נראה. אתם לא רוצים לראות איך...
אני אוהב שהמצלמה היא לא מודבקת, שזה one body כזה.
כן, תראי לכולם. זה מין... לא יודע, איך לקרוא את זה, אפילו זה פשוט חלק. זאת אומרת, זה לא בולט החוץ המגעיל כזה.
כן.
מכשיר באמת מרשים, עם ה-888, וחשוב שזה כמה זה 12 ג'יגה רם, משהו כזה, רבע טרה איכסון. מכשיר מרשים מאוד. שני דברים מאוד אהבתי פה. אחד, המצלמה יש לה מייצב מרהיב. אבל אני מדבר איתך על כאילו, אני הולך ואני נותן לך קולנוע. ופיקינג אוף קולנוע, אתה יכול לצלם בלוג. אתה מכיר את הפורמט, את הפרופיל צבע לוג?
כן.
יופי.
אני מצלם עכשיו נגעים באור שלי. מכיר, נו פה בזה. אז אפשר לעשות על זה לוט.
טוב, לאט אתה יכול, לא משנה מה, אבל הלוג הוא פרופיל צבע סופר דופר שטוח. וזה אומר שוואטאבר תצלמו, הוא יהיה כמעט נטול צבע, עדיין יהיה בו צבע, זאת אומרת, אפשר להוציא את הצבע. אתה מצלם וידאו בעשרה ביט, ואפשר להשתמש בלוג, וזה אומר שאתה מקבל פה כאילו פוטנציאל מאוד גדול. עם זאת, אתה חייב להגיד שהאיכות עצמה של התמונות לא הייתה כזאת מרשימה. עכשיו, הכנתי מראש מספר תמונות שהן לגמרי safe for work, של דברים מגניבים שסיימתי עם המיקרוסקופ. אז בזמן שאני מנסה לאתר את התיקייה...
יש פה גם הלשה רחבה של ה-0.6.
כן. את, מה אתה חושב על הטלפון? אני רואה שאתה מתחבר אליו, אתה חש
אותו. למצלמה, כן.
זה רק את המצלמה. תגיד לי על הפיל. הפיל טוב, מרגיש טוב, הוא קצת כבד, אבל לא?
הוא בלוק, אבל כן.
בלוק, אבל בלוק טוב. בלוק שקל לעבוד איתו.
אני מנסה להתרשם מהמייצב, אני קצת מריא את היד.
אם תעשה אפילו על עדשה, אתה יודע, מספר אחת, כאילו עדשה של הזום הרגיל, אתה תראה. הנה, הכינות מראש תמונות מהמיקרוסקופ. אז אני אעשה שתוכלו לראות את כל הפריים. ואני לא אומר לכם מה זה, אנחנו ננחש.
בורג.
אתה תנחש בשביל כולם, ואז אנחנו נסוף מה זה. אז לא, זה מיתר של גיטרה. כל מגניב? אוקיי, עוד אחד.
קשית.
עוד מיתר של גיטרה. פשוט זה היה מיתר מתכת מהגיטרה, וזה היה מיתר ניילון. זה...
שטיח?
זה חולצה. אתה רואה איך הסיבים כל כך בולטים, אבל זו בעצם רק חולצה, והפריים הבא, אתה רואה את הסיבי זכוכית האלה? זה לא זכוכית, זה אלומיניום. זה כשניסרתי את הפרופילים של האלומיניום פה, אז יצאו סיבים, והסיבים הם מאוד קטנים, הם לא מיקרוסקופיים, הם פשוט קטנים מאוד, וככה זה נראה. זה, ושוב, שום דבר מגיל, זה דברים רגילים לגמרי.
הוגיה?
דשבורד.
היית צריך להראות גם את הזום אאוט בחידון.
כן, לא לכנתי ממש את החידון.
חוט דנטלי?
הגג של האוטו. אנחנו עדיין באוטו. החשמה זה, זה גם באוטו.
זה של המזגן?
זה החגורת בטיחות. אתה רואה איך היא שזורה? איזה מגניב, ממש אפשר לראות את זה. אין אפשרות, זה גם קצת מטושטש.
אוזן?
לא, אחי, זה שבלול. ועל השבלול קורא הכביש עם חיה קטנה יותר. שזה מדהים, אתה אומר, רגע, כאילו איזה מיקרוקוזמוס יש פה.
זה עלה.
כן, זה עלה זית, היום הייתי ברמת הנדיב, אז זהו, זה התמונות הבטוחות. האמת שהייתה לי עוד תמונה אחת יפה, אבל בסדר.
של נגע.
לא, לא, לא. תמונה של עלים של צמח מטפס. הכל זה יהיה בסקירה שתהיה... לא יודע, בשעה טובה.
דרמוסקופ, כן.
דרמוסקופ?
זה שהרופא אור מסתכל על האור שלך נקרא דרמוסקופ?
אתה יודע מה, אני נזכר ונבחל, בפעם אחת הלכתי לבדיקת לרינגוסקופיה, אתה יודע שזה מצלמה עם, לא יודע, כזה כזה, גמיש, דוחף לך הגרון, תקל פנימה, והרופא שהיה כאילו זקן כמו הזמן עצמו, נטל ידיים, לא רחץ, שטף, חיטה, הוא נטל ידיים, הוא שפך על הידיים שלו קצת מים, לא השתמש בכפופות, ובאותה מים שטף גם את הלרינגוסקופ, ואז תקע לי עוד זה בתוך הגרון, והיה מאוד לא מרוצה שהיה לי כאילו, אתה יודע, בא לי להקיא מזה, אני כמו כולם, וכאילו, ואז שטף את זה במים, ואמרתי, Oh my God, זה היה מזמן אגב, ואמרתי, מה זה אמור להיות הדבר הזה, איך אתה עדיין דוקטור? איך הוא לא הכי חולה שיש? זה היה מבחיל. אוקיי. אז אנחנו יוצאים להפסקה. כשאני אומר אנחנו, אני מכוון אני, ואני לא אלאה אתכם בעכשיו למה, בסוף הפרק השני למי שמאזין לנו, אתם תשמעו בסוף...
שבוע הבא.
כן, ומי שאיתנו פה בשידור, תדעו עכשיו את הסיפור. זה פשוט ארוך ולא משמח. אז אנחנו נדבר על זה פשוט יותר מאוחר. אז תשמע, הייתי היום ברמת הנדיב, וקודם כל ממש יפה שם, רואים שיש שם כסף, בכל זאת הברון רוטשילד, מי שלא מכיר זה נמצא בסמוך לזיכרון, כאילו אני חושב שזה על השטח של זיכרון כבר, אבל זה בין בנימינה לזיכרון, מקום יפהפה, מטופח, אני אדבר לך בגן הזיכרון, יש שם גם מסלולי טיול כאלה נחמדים מסביב, אז כשאתה נכנס, יש שם שומרים שעומדים בכניסה, והם אומרים לך, אסור לאכול בפנים, אסור לרכב על אופניים, לא לרדת מהשבילים. עכשיו, הם לא אמרו לי את זה כשנכנסנו.
מה, דבי דאונר היא השומרת שם?
לא,
מה מותר לעשות?
תסתובב, תטייל. זה לא פארק לבלות עם הילדים. יש פארק ליד, צמוד אליו, שבדיוק בשביל זה. זה גן זיכרון מאוד מכובד, מרשים, אין גרגיר של אבק על הרצפה, והרצפה עשויה מאבק. אתה מבין כמה, זה יפה יפה. אז אם סקרה אתכם, זה חינם לגמרי. פתוח כל הזמן, תבוא מתי שאתה רוצה. יפה יפה שם.
מתי שאני רוצה?
מתי? כאילו, אני מניח שזה סגור בלילה.
אוקיי.
אתה רוצה להסתובב בגן בלי תאורה בלילה?
לא.
אז מה אתה רוצה? אתה יודע מה? אני אוהב את זה. אסור לעשן, אנשים לא אוכלים שם, לא לשים על אופניים, כאילו, אתה מטייל בכיף, אתה נהנה מהעבודת גננות המדהימה שם. אני חושב שזה מאוד מרשים.
אני היום הרתחתי מים בפינג'אן על מנגל.
אה, זה עבד לך בסוף?
מה? לא, הגזייה לא עבדה לי. אז הלכתי לאנשים שהיו לידי שעשו מנגל. ואמרתי, אני יכול להניח לכם את הפינג'ן למנגל? אמרו, כן.
אפשר להניח?
כן, למה לא?
וואי, לכבד, זה לא לקח מיליון זמן?
לקח, אבל אתה יודע, חיכינו, מה יש לעשות? לא כזה מיליון זמן, הנחתי זה על הגחלים.
האם הורדת השנייה לפני שגולש? או רגע אחרי?
לא, לא עשיתי את הקפה בפינג'ן.
רק מים.
הרתחתי מים, ואז כל אחד בקוס שלו.
אתה רואה שאתה אשכנזי? זה הסיפור. אני מאוד לבן, מי שלא מכיר. אני גם לא שותה קפה, אני לא יודע, זה היופי של גזענות, אני יכול להפיץ אותה, בלי לדעת על מה אני מדבר.
לא, אני לא שותה קפה, אבל האורחים, אתה יודע, הכנתי, כאילו, שמתי להם אבקת קפה, לא משנה, זה לא מעניין. כאילו, לא משנה.
אתה יודע מה?
כן. אתה שומע אותי? כי אני עדיין לא שומע את עצמי, אתה שומע אותי?
כי אתה כל זה מבקש ממני להנמיך אותך.
כי אני שומע אותך חזק יותר.
אוקיי, הנה, מה אני אגיד לך? אז אני לא הפעלתי אוטו-דאקינג, שזה אגב פונקציה פה, אבל תקשיב. כל פעם שאתה עוצר, אני בסיוט. אל תשמע, תוריד את הביטול רעשים באוזניות, וזהו. למה? אחר כך זה 3 שעות לארוך את זה, בגלל זה התוכניות, בסוף תוכנית, אתה יודע מתי התוכנית עלתה? יום חמישי.
כן, אמרת לי.
חמישי. אתה יודע מה רגע, יש לי סיפור אחר.
לא, אני, עזוב, אני לא שומע את עצמי במוניטור, פחות מעניין אותי. מעניין אותי שאתה שומע אותי שאנחנו בסדר, שלא
צריך את זה להגביר אותי. כן, כן, אם אתה חושב לא הייתי לוחץ. בשישי שעבר, אהוד ואשתו שתחיה, הזמינו אותנו לביתם, את החבר'ה מפעם.
תחת התו הירוק, יש לציין?
כן, כן, אנחנו חסונים, ברכות ומחמאות לנעמה על הבית היפה, ולא הפסקתי לדבר על זה, אמרתי, אתה לא מבינים, ויש שם ספה, והיא ירוקה, והיא כזאת נוחה,
עם מי דיברת על זה?
עם אשתי, עם ההורים, כן, הבית, כי זה בית מגניב.
כן, תודה.
אתה פותח את הכוך של החדר הרונות כזה, של המטר, פחות מחצי מטר רבוע כאילו, וגם שם יש הפתעות בפנים.
כן.
שתיכה צריכה לעשות את זה גם כאיזה סייד הסל, עיצוב פנים.
אני עשיתי את ה... היא שמה כל מיני דברים, והבנו חשמלה, ששם שם גם תאורה וחשמל, כי אם נרצה להתין שם טלפונים ועניינים, ואז תלתה שם, אתה יודע, כל מיני זה, ואז אני חיפשתי, יש לנו שעון דיגיטלי כזה, מאליקספרס, שהוא כאילו נראה כמו ספרות דיגיטליות, כאילו רק הספרות, אתה מכיר, אתה יודע על מה נדבר? לא משנה. אז שמתי אותו בארון, ואז בחושך שאתה פותח את הדלת לארון, אתה רואה מה השעה בדיגיטלי. אז אומרת לי, אני שונאת אותך שאתה חשבת על זה ולא אני.
כן, זה מצחיק, כי לעוד יש משרד, יש לו היכל, שבו הוא יכול לעבוד, או לפחות למתפנים שהוא עובד, ולאשתו יש מחשב בתוך ארון. ואז אמרתי, כאילו, באיזה וג' את יושבת כפופה במחשב בתוך הארון, והוא יושב לו בהיכל הזה שלו, אז היא אומרת, little did he know, שזה דווקא היה הפנטזיית פינטרסט שלה, של מחשב בתוך ארון. כמו כן, זה מסתדר לה עם העבודה הזאת.
כמו כן, הקיר הירוק שלי מאפשר לי לזייף שאני כאן.
נכון, אתה למעשה כרגע בבית, it is now.
וכל זמן עשיתי, הייתי עושה ככה.
תשמע, הבתים התל אביבים הישנים האלה, הם ממש, הרי לא קיים יותר, קודם כל, סגירות מרפסת לא עושים כבר, כן? אבל המרחב הזה שהיה שם, שהיה סלון, ואז עוד קורסה מולה, ואז מאחוריה עוד איזה 1.5 מטר עד לקיר. כאילו אין בתים כאלה. וחדרים שהם לא 2.5 על 3.5, זה בכלל. טוב, מספיק עם הנדלן. יאללה, בוא תחיל! התאונה המחרידה של טסלה? קודם כל, לא, זה ממך הכותרת הזאת של, של כאילו, תרגישו המשך?
לא, לא מחריד נקודותיים. מזעזע, עצפו. לא, תקשיב, זה היה תאונה, עכשיו אתה יודע, החיים מכניסים אותך לפרופורציות, שאתה רואה מה קורה שעה נסיעה מהבית שלך, כן?
כן, אבל... מה שעה, מה, מירון?
לא, פחות,
אחי,
יותר.
כמה צפון אתה חושב שאנחנו נמצאים פה? לא, אחי, אנחנו באותו קו עם נתניה. נו. אוקיי? מה אתה חושב, מירון זה שעה מנתניה?
לא, אני מדבר מהבית שלי, לא שלך, שחר, שעה מהבית שלך.
מהבית שלך זה עוד יותר זמן.
אני לא יודע, לא, אחרי זה אני אבדוק.
מה לא יודע?
אתה רוצה שנבדוק עכשיו בווייז, נעצור את התוכנית?
כמה זמן לוקח להגיע ממירון מתל אביב?
אתה רוצה שנבדוק בווייז?
אם אתה רכב חירום אגב, אתמול שמעתי שמדרום, מרחב דרום הגיעו ב-45 דקות למירון. אבל לא, לא אנחנו, לא רכבים רגילים.
לא, עכשיו אני בודק,
אני הייתי במירון, אז היינו בטיול בצפון, ישנו שם, הלכנו להר, שהוא מקום טיול נפלא, וראינו את היישוב, ראיתי את המקום, אמרתי, מה פה? פה כל האלפי אנשים האלה נמצאים? היית תמיד בטוח שהם על איזה הר, הר, כאילו, מדליקים מדורות.
טוב, בוא נגיד שתלוי כמה מהר אתה נוסע.
נו, תלוי בדחיסת הזמן בדיוק, ביקום באותו זמן. אחי, זה לוקח לפחות שעתיים להגיע לשם, זה די צפון.
מפה זה, זה אחרי זה תסתכל, שלא נחשוף...
כן, נו, וואלה, שעה ועשרים, שעה ועשרים מפה.
כן.
אתה 40 דקות מפה.
נו.
נו. איזה טלפון נעים, וואי, מה זה, זה הוואן פלאס?
כן.
שי. אוקיי, כן, בוא נגיע לעניין, התאונה של טסלה.
בכל מקרה, שני אנשים, אחד מהם ישב ליד מושב הנהג, כאילו במושב הנוסע, ואחד ישב מאחור, נתקעו בעץ.
ואף אחד לא היה במושב של ה...
לא, האוטו התלקח, בגלל הבטריה.
כן.
והיה צריך איזה 3,000 מיליון גלונים, או 30,000, משהו כזה, 30,000 גלן זבואטר בשביל לחבות את האש. והתאונה התברר שהם, אף אחד לא נהג באוטו, הם שמו את זה על האוטופיילוט.
כן, אבל למה, אם את, סתם אני תוהה, כן? אוקיי, הם כבר מתים, לא יענו על השאלה הזאת.
אני אתה.
אבל למה, אם אתה לא, פשוט תישאר שם, כאילו, אתה חייב לעבור למושב ליד בשביל הקטע, כאילו?
זהו, זה מה שמוזר. אם אתה רוצה, כאילו, לתת לאוטו לנהוג, למרות שאתה לא אמור, אוקיי?
כן.
אז שב בכיסא של הנהג, וכאילו, גם או שתשב מאחור עם החבר שלך.
תשבו מאחור, אם כבר אף אחד לא נוהג, מה חושב, יושיט יד להגה, כאילו?
זה מוזר. אבל מה שיותר מוזר, עזוב, בוא נדבר רגע, זה אירוע בחקירה, בלה בלה בלה. כשאני, אוקיי? אם אני שנייה לא שם חגורה, אוקיי? או, אתה יודע מה, עזוב, אני לא שם חגורה. אם אני מניח תיק על הכיסא לידי, תיק כבד מספיק, הוא חושב שזה תחת, והוא צועק עליי. ואז אני צריך או להוריד את התיק, או לחגור את התיק. אוקיי? עכשיו, טסלה, זה אוטו שיודע לזהות 100 קילומטר ממך, אם אתה הולך לעשות תאונה, בערך, אוקיי?
כן.
הוא יודע עוד 3 שנים אם תעשה תאונה עם האוטו. הוא לא יכול לבדוק אם מישהו יושב בכיסא של הנהג, עם תחת ומפעיל את האוטו?
כן, זה מה ש...
והם קוראים לפיצ'ר אוטופיילוט, אבל אומרים, אבל אל תפעילו את זה. אבל זה מגניב. אבל אל תפעילו את זה. אבל תקשיבו, יש לנו רכב אוטונומי מגניב, ואנחנו לא נגביל אתכם. כאילו יש פה, ועולות פה שאלות גם של הבטריות, הבטריות ליטיום יון,
כן.
שזה הבטריות שיש גם בטלפונים שלנו. וראינו כבר טלפונים מתפוצצים.
כן.
ממכה קטנה. ואם תחפש ביוטיוב, ואל תנסה בבית, אם אתה מנקב סוללה של סלולרי,
וואי, זה בום.
רק מנקב אותה. כן? לא מנקב בשני חורים. היא נופל, כאילו, חלק מהסיבות שטלפונים הם מתפוצצים, זה כי הם נופלים, והבטריה נסדקת בפנים, ואתה לא רואה את הסדק, ואז
כן,
מתנפחת.
ואז אני ראיתי שיש תנועה מהירה של היונים או משהו מצד אחד לשני של הסוללה, כן. וזה גורם...
אז משהו שאומרים כבר מזמן, הוא לא חדש, והוא לא תובנה שלי, אבל ברגע שיצליחו לשכלל את הטכנולוגיה של הליטיום יון, שהיא מאוד ותיקה, הסלולרי שלך זה שטויות, זה לא מה שירווח מזה. הסלולרי שלך, וואו, אז הוא יעבוד 20 שעות במקום 12 שעות, זה לא, אתה ליד מתן תמיד. המרוויח הגדול יהיה האוטו, שגם ייסע יותר למרחק יותר גדול, וגם יהיה בטוח יותר.
אני חושב שהמרוויח גדול יהיה הידידות שנרקמה בינינו.
נכון, אבל תחשוב שכאילו, אם היה שם נהג, אוקיי? והוא היה יושב על התחת שלו ולא יושב ליד, והוא סתם היה עולה על איזה פלטה בכביש, וזה היה פוגע בגחון.
כן.
זה גם היה יכול להיגמר מאוד לא טוב.
תשמע, סתם מחוותה, הבטריות האלה לא מתלקחות. וחשוב לזכור, בדרך כלל הסוללות זה לא, בוא שאתה, בלוק כזה מלבן ענק, שאתה מחורר אותו בקלות. זה המון יחידות של סוללות, וזה מודולים. אני זוכר שפנסוניק הראו לנו פעם על איזה רכב, אני חושב שזה היה טסלה אפילו, אני לא יודע אם הם עדיין מספקים את הסוללות האלה, אבל פנסוניק הראו לנו את התאים של הסוללות שלהם, שזה פשוט הרבה מאוד סוללות אצבע, או לפחות בגודל שדומה. זאת אומרת, אלפי סוללות שנראות כמו סוללות אצבע, בתוך מין ברוסט כזה, כמו של תחמושת, רק קצת יותר נמוך, וככה יש מודולים בתוך הרכב. אז גם אם אחד
ואז מהם מתבקע... ואז אם הרכב מתבקע, שלך נתקע...
לא, אם גם אחד מהם מתבקע, זה לא שכל האוטו הופך לפצצה, אלא זה אמור להישאר שם, אמור להיות
כן, אבל
בסונה.
אני אומר, אם אוטו כזה כאילו נעצר בדרך,
כן.
אתה יכול להרים על ג'ק ולגלגל אותם קצת?
אז לא. אתה יכול, אתה יודע מה, אבל אם אתה מחליף בין הצדדים, זה די מדהים, למה זה עובד? אני רוצה לדעת כימית, לא יודע, חשמלי, למה לסובב את הבטריה בתוך...
אני חושב שזה אפקט פלציבו, בלבד.
לא, אבל אתה רואה, הבטריה לא עובד, לא עובד, לא עובד. אני מוציא אותה, אולי כי אתה מוציא אותה, ואז המתח שלה עולה לשנייה, כאילו מספיק כדי לתת לה עוד כמה קליקים.
או שאתה מרוקן איזה קבל בתוך ה... כשאתה מוציא אותה, כאילו יש זרם חלש, ואז יש איזה קבל שם. לא יודע, אנחנו צריכים להנדס אלקטרוניקה.
כן, כאילו, יש סיבה למה זה קורה כל הזמן. זה סתם מסקרן אותי.
אגב, אני מקריא מ-CNN. One of autopilot's features was active at fatal Tesla crash.
איזה מהפיצ'רים? They killed all humans feature? מה, זה נכון שיש לטסלה אחריות בעניין הזה, כיוון שהם מעודדים אותך להשתמש בפיצ'ר שהוא בטא. אבל הם גם מזכירים לך כל הזמן שזה בטא. העניין של האוטופיילוט שזה מגניב, אבל בטא. וכשמשהו בבטא, הוא צריך להבהיר לך שהוא לא באמת עובד 100%. אני לא נהגתי בטסלה, אבל משהו בי מרגיש שהם לא מבהירים לך את זה כל הזמן.
חששתי כשקניתי את האוטו הראשון שהיה לו את הקרוז קונטרול, שזה טכנולוגיה שקיימת כבר 20-30 שנה, נכון?
ממש.
אוקיי? אז כשלי היה את הרכב הראשון קרוז קונטרול, אני פחדתי להפעיל את זה. אוקיי? ואני יודע שבקרוז קונטרול כל נגיעה הכי קטנה, רק אם אני נושם ליד הברקס הזה, זה מכבה אותו. ועדיין אמרתי, מה, אוטו פשוט נוסע? מה קורה? ואם אני רוצה לעצור, אז אי אפשר לעצור, ואפשר. אז איך אנשים יש להם את האומץ לשבת לא ליד הנהג?
הוא מטומטם. מי שהיה אמור להיות בכיסא והלך הצד השני בשביל הקטע, הוא דביל. יכול להיות שהיה להם טלפון שעשו שטויות איתו, צילמו, ואז זה פשוט נהרס, ואז אין את התיעוד, לא הספיקו לעלות את זה. ואז אין לך את הוידאו של הרגע לפני. אבל אין סיבה באמת, כאילו אני קצת מאשים אותם, כיוון שכאילו כולנו יודעים שזה לא באמת עובד.
אתה נסעת ברכב אוטונומי?
לא.
פול אוטונומי?
פול לא. כאילו, לא, זה לא היה מופעל.
אני נסעתי ביאנדקס, כשהיאנדקס עשו סיבוב בארץ, דיברנו על זה.
והיה נהג.
כן.
בוודאי שהיה נהג.
והידיים שלו היו מאוד קרובות להגה.
כן, הוא שם מוכן, זה כמו, אתה יודע מה, לנסוע ברכב אוטונומי, זה כמו כשהילד הולך על גדר מאבן, ואתה אומר, השיווי משקל פה עוד לא מסודר, כאילו אתה הולך ליפול. אני שם את הידיים בצדדים בציפייה דרוכה למה שבהחלט, בהחלט הולך לקרות. מכות בין סיגנל לסלברייט.
יש.
סלברייט החברה מפתח תקווה, שביקרתי שם, אתה יודע, יודע מה עוד יותר? הם שלחו אותי לחול בפעם הראשונה. עכשיו, אני הגעתי לוויינט, ואתה יודע, לא יודע, 2009 אני חושב, והם היו כאילו מי שמימן את הנסיעה. וג'וני קיבל אותי לעבודה, הוא שאל אותי, תגיד, אתה פנוי להגיע לעבוד? וזה החודשים שהמתנתי שענו לי. אמרתי לו, כן. עבדתי חצי משרה בבאג, כאילו. אומר, וגם הדרכון שלך בתוקף, אמרתי לו, כן, יופי, אתה נוסע לברצלונה. וככה הוא קיבל אותי לעבודה. שאני נוסע לברצלונה עוד חודש. והם היו מאחורי זה, ואז כשעשיתי את האייטם, אהוד ערך אותו והוסיף כל כך הרבה שיות כתיב, שזה מה שאתה עשית, שהם התקשרו אליי בזעם. אני אמרתי להם, תשמעו, אני לא יודע מה קרה, אבל אני עשיתי אייטם ארוך, ואז עשיתי אותו קצר, והוספת לי שגיאות פנימה. אז תיקנתי אותו פעם נוספת מברצלונה, אבל אחר כך היה לי סיפור איתם, ואז אמרתי, אוקיי, ברוך הבא לעולם העיתונות. ככה העולם עובד, חברות משולחות אותך, אומרות לך...
תצבנו על כמה טייפוס, מי ישמע, אז מתקנים.
כי אני עשיתי כתבה של, אני התחלתי לעבוד בעיתונות היום. אז נתלהבתי מהחברה, ואתה הורדת לי את ההתלהבות.
הם לא יכעסו על הטייפוס, הם יכעסו על זה שקיצרת.
אתה יודע, זה לא אני, הם לא אמרו טייפוס, אני אהיה טייפוס. הקיצור, המאיחה של הזה, כי אני הייתי נלהב, שזה רק יוני, אני בחול וראיתי דברים, באמת סלברים עושים דברים מדהימים, אבל זו הייתה עבודה נכונה להוריד את ההתלהבות, אולי להחליף אותה, לא יודעים למחוק את הכל, אבל שוב, הייתי פעם ראשונה, אז תורים, יש שיעורים בחיים, זה היה שיעור. אותו יום למדתי לא להתלהב מחברות, כי זה נראה רע. זה לא עבד לי אגב.
בחור שקוראים לו מוקסי, יש לו שם מלא.
יש לו סדרה כזאת עכשיו בנטפליקס, אני חושב. מקסי. כאילו מקסי זה ביטוי כאילו תעוזה. חוצפה. יש לה פלפל, בחורה פלפל. מוקסי זה פלפל.
זה קיצור של השם שלו, קוראים לו מוקסיפן. כמו ה...
מה זה נגד אלרגיות או משהו?
לא, מוקסי פליינר, לא משנה. הוא מנכ״ל לב מייסד סיגנל, והוא אמר שהוא הלך ברחוב לתומו וראה קופסה נופלת ממסעית, ובתוכה המכשיר שלהם של סלברייט. שפל אוף הטראק זה, כאילו כל מי שאומר פל אוף הטראק זה כאילו שם קוד מאוד מאוד ברור למהלך שם.
אבל גם זה כאילו מכשירים שממש לא מסתובבים בשוק החופשי.
ממש, לא, הם נמכרים.
לא, תלוי איזה, כן, יש להם מכשירים לנקודות מחירה.
זהו, כבר, הם פחות בזה נראה לי. להבנתי הם כאילו פעם, בתחילת הדרך הם היו...
כשאני פגשתי אותם, הם עשו גם, בין השאר, מכשירים שנגיד, אתה זוכר פעם לך את הלוגו של סלקום או אורנג' על הטלפון והתוכנות שלהם, הם עשו את המכשירים.
לא רק זה, גם כשהיית בא לחברה לשדרג,
כן,
והיו מעבירים לך את הזיכרונות, כי זה לא היה, אתה יודע, לא היו אפליקציות שעושות את זה, אז הם היו, היית בא למרכז שירות, או שהיה בא אליכם את העסקי, ואז היו לך את ה-20 קבלים, ושמת שני הטלפון מצד השני, ז'ופ, מעביר את הכל.
כן.
ואז אמרו, רגע, אם אפשר להעביר את הכל מטלפון לטלפון, למה שלא נעביר את זה לעצמנו, ונעשה איזה פורנזיה למשטרה, ומשלמו הרבה כסף?
כי זה היה מטלפונים תקינים שעובדים.
כן.
אבל זה מה שאז שהם סיפרו לי, עוד ב-2009, שיש להם את הטכנולוגיה לחלץ מידע מטלפונים חרוכים לגמרי. זאת אומרת, הטלפון בער, הצ'יפים נשרפו, הוא עדיין יכול להוציא משם מידע קוהרנטי, שזה אף חברה אחרת לא עושה.
אז הוא קיבל טלפון שנפל ממסעית, לטענתו.
טלפון?
לא, סלברייט, מחשב סלברייט. והוא אומר שהוא מצא בו, מצא כל הדברים, לא משנה, לצורך האייטם הוא מצא בו בעיות אבטחה.
אוקיי.
וכזאת שמאפשרת לך, לקחת קבצים לא חשודים בכלל, לשים אותם כאילו בטלפון שלך, למסור אותו לסלברייט שיעשו עליו פורנזיה, או למשטרה שיעשו עליו פורנזיה באמצעות מכשיר של סלברייט, ואז הקבצים האלה יגרמו למכשיר של סלברייט לזייף את הבדיקה, לטובה ולרע, זאת אומרת או להוסיף מידע או לגרוע מידע, והוא אומר לא רק מהמכשיר שממנו מנסים לעשות עליו פורנזיה, אלא הוא אומר, זה נגיד כאילו אתה, הוא אומר, תיאורטית אפשר לקחת את המכשיר שלך, לשים עליו כל מיני קבצים, והוא ישבש את הבדיקה הפורנזית למכשיר הזה, וגם למכשירים עתידיים שעשו עליהם פורנזיות, כאילו הוא מדביק אותו בווירוס כזה, מיין וירוס, זה לא וירוס מחשב בזה, אבל כאילו לצורך הדמה, וגם אחורה, רטרואקטיבית, הוא משבש את הדוחות שהמכשיר שמר על מכשירים קודמים, שהוא פרץ אליהם, כן, ואז הוא אמר בסוף, in unrelated news, בגרסאות החדשות של סיגנל, אני אוסיף כל מיני קבצים. אין להם השפעה לתוכנת סיגנל, אבל לפעמים יש חשיבות לאסתטיקה. סתם לא קשור, אני מוסיף לכם עוד קבצים.
איזה, מה? רגע.
בוא נגיד שוב את שני הדברים. אחד, הוא אמר, אפשר להוסיף קבצים לטלפון שלך, שישבשו את המכשיר של סלברייט.
אוקיי, אוקיי. הנה, הסימון נחת.
סיגנל לזה.
סיגנל ניגיע למוח שלי. אז אתה אומר שהוא כאילו השיג מכשיר של החברה מספר אחת,
תשיג, הראה אותו, הראה את הזה, כן?
לא, כאילו, כאילו השיג, זאת אומרת, הוא מצא אותו, אני מצא אותו בגניב כשגנבו אותו.
נפל במסעית, כן.
יש הרבה חורים במסעיות האלה באמריקה, אומר לך. ואז, כאילו, אומר, אם אני מכניס את הקבצים האלה, או אחרים, ייתכן, אבל ספציפית אלה, אז הוא יכול להרוס את הדוחות, זאת אומרת, שגם שהמידע שלך, נגיד, אתה עוסק בפעילות שהיא חשאית, אז גם אם תשתמש בסיגנל, הנאמבר 1 מאובטח בעולם mm-hmm. שלו, אז גם סלברייט לא יוכלו למצוא
לא
את המידע
הזה. לא רק זה, זה ישבש את החקירה של כל הטלפון שלך. לא רק בהקשר של
אבל
סיגנל.
אבל אם הוא אומר להם את זה,
כן.
אז הם לא פשוט כאילו יוכלו, you know, לעשות לזה פאץ'?
או, אז הוא אמר להם, אם אתם רוצים פרטים מדויקים על איך אני עושה את זה, וכי הוא אמר שהקבצים האלה הם לא משאירים חותם, זאת אומרת, mm-hmm. אין למכשיר דרך אפילו לדעת ששיבשו לו את החקירה. Mm-hmm. שזה אגב, סוגריים, זה דופק, יכול לדפוק אותם עכשיו רצינית, כי אם מישהו הוא אשם על סמך בדיקה פורנזית שלהם,
okay.
הוא יכול להראה להגיד, סליחה, הוא הדגים מסיגנל שאפשר לשבש. אולי...
בוא, יש, זה מישהו איש באינטרנט שאמר, זה לא,
זה לא,
לא הדגים.
זה מומחה הבטחה, הוא הדגים, הוא הראה איך הוא משבש את זה. הוא לא אמר פשוט איך ומה יש בקבצים האלה, והוא אמר להם, אני אומר לכם מה הפרצות שלכם, אתם אומרים מה הפרצות שאתם משתמשים בשביל להיכנס למכשירים נעולים. איך אני בשבילכם?
אבל אתה יודע מה?
ואז רגע, חכה.
לפני שאתה מספר עוד, אני רוצה להזכיר לכולם שמדובר בחברה ישראלית מפתח תקווה.
כן.
והם לא מתגלגלים ככה. זאת אומרת, אני מרגיש שבמישור אולי אגיד לו, בוא חמוד תהיה, תסתדר לפני לקפקף אותך, ואיפה שאני מרגיש שיש מספר ישראלים במסעיות מובינג, שעושים דרכם אליו עכשיו, כאילו, ושלעזור לו, לעזור לו לעבור דירה, לתוך קופסה איפשהו. ככה אני מרגיש, אני לא יודע אם זה נכון. כן, מה הם עשו?
אז הם אמרו, אנחנו תמיד, הם לא הגיבו לזה באופן ישיר, אמרו, אנחנו תמיד מעדכנים, כדי שהכלים שלנו יהיו בטוחים וזה. עכשיו הוא גם האשים אותם, עכשיו יש פה איזה סיפור, אתה יודע, ריב מאחורי הקלעים.
כן.
אחד, הוא מאשים אותם, כמו חברות אחרות שעוסקות בפורנזיה של סלולרים, הוא אומר, הם לא רק מוכרים את זה למשטרה תמימה שרוצה לתפוס פושעים.
ברור.
הוא טוען שהם מוכרים את זה למשטרים דקניים, הם אומרים, מה פתאום, אנחנו מוכרים את זה רק למדינות שאין להם סנקציות, ורק לגופי...
לא, ברור.
גופי אכיפת חוק.
וזאת היא רק בונה בתי חולים באפריקה, בכלל הם לא מלאים בתחמושת.
והדבר השני שהוא אמר, זה שהם לפני כמה, בדצמבר, הם פרסמו פוסט שאגב מאז הם שינו קצת, שאומרים, אנחנו יכולים גם לפרוץ את סיגנל. עכשיו, סיגנל זה נחשב תוכנות צ'אט מאובטחת.
כן.
והם אמרו, עם הסוחרי סמים שאתם רוצים לתפוס, בערך, כן, לא במילים האלה, נושא פרפרזה, מעבירים מידע דרך סיגנל גרס, או איך שקוראים לזה, גרס סיגנל. אז אנחנו יכולים לתפוס את זה, ואז הוא אמר, לא אתם לא, כאילו לפני שהוא פרס להם למכשיר, הוא אמר, לא אתם לא, אתם יכולים לפתוח את המכשיר אולי, ואם המכשיר פתוח, ויש אותו למישהו, הוא יכול פשוט ללחוץ על סיגנל ולראות מה יש שם, כאילו, פיזית, לא צריך בשביל זה אתכם. אתם לא פרצתם לסיגנל, תרגיעו, פלוס המכשיר שלכם פרוץ, איך אני בשבילכם? בום.
מעניין.
עכשיו, יש טור דעה בארץ שנקשר לבשון, עוד שאומר, בוא, אתה מתעמם, אתה אומר, מוכרים לכל מיני בלרוס, מוכרים לזה, אנשים עושים עבירות באפליקציה שלך, מי שם אותך כמלך המוסר?
כן.
מי מכם יותר בסדר? מה אתה עכשיו בא עם אבו עלי?
זה קצת מזכיר את הסיפור של אפיק מול כולם, בייסקלי, אבל כן. שכאילו אומרים, או פייסבוק מול אפל, שאומרים, הם נגד עסקים קטנים, וכאילו, בואו, אתם מספר אחד בלמחוץ עסקים קטנים, ולשדוד להם את הכסף, שזאת פרסומות מאינדונזיה לאנשים בישראל. כאילו, בואו, פייסבוק לא, תמיד אנחנו... הם מרימים את החברה, עכשיו כל הבאזוורדס הנוראיות שלהם, כאילו, בוא, כולכם חולרות, כולכם מרוויחים מיליונים ומיליארדים על חשבון אנשים, פייסבוק בכלל כאילו חירבה, ממש חירבה את העולם, אמנם, כן, היו כמה אנשים שמצאו את הבני דודים שלהם, זה נכון, ואני מסתכל שם על אתה יודע, פאנלים למטוסים ו-DCS, אבל יש גם הרבה מאוד אנשים שמצאו את מותם בגלל הדבר הזה, או שהחיים שלהם סתם נרסו חברתית, שלא מדבר על הפוליטיקה, אז כל החברות האלה יחד צריכות ללכת לדיספנסר האקוז הקרוב ולאכול את אותו תחת מסריח שמה מפליצות עלינו. Blue Battery. בלי סוללה. אהוד, אתה יודע, אחד הדברים הכי חשובים בנטפליקס, זה שאין מה לראות. אבל אחר מכן, העניין הוא
שהם עשו כפתור שפל.
לא שפל, תבחר בשבילי.
כן, נו, סוג של שפל, כן.
שפל, אבל, כן, שפל שמשועד על ה... כאילו, אני אגיד לך מה, אם אני הייתי באמת עושה פליי על הדברים לפי משהו שנטפליקס חושבת שאני צריך לראות, וואלה, אני לא הייתי רואה כלום, הייתי מחבט בטלוויזיה. אבל זה הדבר הכי חסר מהטלוויזיה, שהיית מדליק ומישהו החליט בשבילך, יש לך די-ג'יי שמריץ בשבילך את השירים, יש לך אייפוד שפל אנושי.
גם היה דיבור שיעשו באיזה מדינה ערוצים לינארים כאלה, שאתה תוכל להפעיל נטפליקס, זה כאילו משדרים מה שמשדרים לפי.
אז זה בייסיקלי זה, רק שזה ערוץ שהוא לינארי עבורך.
אבל לא על זה אנחנו מדברים, זאת אומרת, אנחנו כן מדברים על זה, הנה דיברנו, אז אי אפשר להגיד שלא על זה אנחנו מדברים, אבל הם התחילו, כל הזמן היה שמועות ודיבורים ועשו כתרות, מישהו טען, יש לו איזה סטארט-אפ שיכול לגלות שימוש חריג ושיתוף סיסמאות, והוא אמר, נטפליקס יכולים להשתמש במוצר שלי, או רמס או משהו כזה, ואז כאילו כל הכותרות הפכו, האם נטפליקס תרדוף אחרי משתפי סיסמאות? לא, או שכן, אבל זה לא האינדיקציה זה שהם יעשו את זה. זה שיש סטארט-אפ שעושה את זה, זה לא אומר שא' ישתמשו בו, ב' צריך אותו בכלל.
או שהוא עובד.
או שהוא עושה מה שהוא יודע.
הוא איש שאומר שהוא עושה את זה, וכאילו, התקשורת החליטה בשביל נטפליקס, שהם עכשיו, הם לקוח, כאילו, וזה בעל הבית, הם עושים את זה, ומה יקרה כשהם ישתמשו במה שהוצאנו.
אבל, לפני כחודש, נטפליקס התחילה לשלוח לאנשים הודעות, is this your account? ולתת להם לעשות verify במייל, ב-SMS, או verify later, שכזה, אוקיי. וזה כאילו באמת בשביל למנוע את השיתוף סיסמאות. עכשיו בוא רגע נהיה מעצבנים. מותר לך, המנוי, אתה משלם על הזכות לראות בשניים או ארבעה לפי התוכנית, מסכים בו זמנית, נכון? ואומרים, אנשים from your household.
כן.
אוקיי? עכשיו נגיד אני ואתה משק בית.
כן.
אנחנו זוג, אנחנו גרים ביחד. אוקיי?
אנחנו לא קונבנציונלי, אנחנו מאתגרים את השיח, אחי.
גיי זה קונבנציונלי.
תכלס.
סטרייטים שגרים יחד, זה לא הקונבנציונלי.
זה פשוט רומייטס, אני חושב, לא?
אוקיי, ששוכבים. אוקיי, עכשיו סבבה, גרים יחד, 10 שנים. אני אומר, בוא, אני צריך קצת, אנחנו צריכים להתעבר. אני הולך לישון אצל ההורים שלי, אתה הולך לישון אצל ההורים שלך. כל אחד רואה אצל ההורים שלו נטפליקס. אנחנו באותו הוסהולד, עדיין מותר לנו, נכון?
כן.
השארתי שם את היוזר על הטלוויזיה של אמא שלי, אתה השארת את היוזר על הטלוויזיה של אמא שלך. חזרנו, האמאות שלנו עכשיו, אסור להם לראות, כאילו אני צריך להיות נוכח, איך אוכפים את זה בכלל?
תראה, אתה מתייחס למציאות, ולא למה ש... כאילו, לא למציאות, לפנטזיה, מה שקורה למציאות.
לא, אבל אני אומר,
איך... מוריתי, חביבי, אתה לא יודע איזה כיף.
זה נכון. לא, אני אומר, כאילו, איך אתם מגדירים מה זה household, איך אוכפים את זה?
הייתך בדיוק מה...
מה זה אתם עושים verify? תעשו verify לאמא שלי, אז היא תתקשר לי, תגלי, תקריא לי 4 ספרות, נקריא לי 4 ספרות.
כי אתם מכירים, בגלל זה זה עובד. הכוונה היא לשותפים לדירה, או זרים, אתה יודע, חבר, אתה אומר, הוא גר שם, אני גר פה, ביחד אתם עושים יוזר אחד, כל אחד גר במקום אחר.
נו.
ואז, אתה יודע, הוא בא ונותן לעוד חבר את הסיסמה, עכשיו זה כבר מתחיל להתפזר. זה הדוגמה...
מי המטומטם שנותן את הסיסמה שלו?
לא, אתה עושה איתו יחד, דיל. דיל קרוקודיל, חביבי.
אני לא הייתי נותן את הסיסמה שלי לאנשים זרים.
אז...
כי אם הוא עושה את הלמייל שלי, אני לא פותח לו עוד יוזר כאילו.
אז אתה פותח אימייל חדש, שם שם חשבון פייפל, או קונה איזה, אתה יודע...
כן, אבל לא יכול לנעול אותי בחוץ. ואז אני משלם.
מה שהם עושים, וזה מה שעשיתי לפני שנטפליקס הגיעו לארץ, אתה קונה באי-ביי חשבון. הם לא אומרים שאתה קונה חשבון, אתה מגלה שאתה קונה חשבון, כי אתה מבין שיש שם יוזר ששייך למישהו, זה פשוט יוזר גנוב. ואז כאילו חולקים אותו. וזה מה שקורה.
אבל אני אומר, אני יכול לנעול כל אחד מהשותפים שלי בחוץ, למה לי, כאילו, למה זה שפתח את היוזר, למה לא לשתף את הסיסמה, אפשר לנעול אותו בחוץ.
אבל למה שתנעל אותו? אתה בשותף הכוונה.
אז אני אומר, אם זה מישהו שאני מכיר ויש לי יחסי היכרות ואמון איתו, אז הוורפאי הזה שווה לתחת.
זה לא בשבילכם.
אז בשביל מי?
אנשים שמסוחרים בזה.
אז אני אומר, מי שסוחר בזה, הוא מוכר את זה, אני קניתי, נועל אותו בחוץ, עכשיו החשבון שלי.
לא, למה שתנעל אותו? אתה מוכר לו את זה. אתה קונה את היוזרים במדינה אחת, מוכר אותם במדינה אחרת.
אז אני אומר, אני זה שקנה, אני נועל את ההוא בחוץ.
מי זה הוא?
זה ששיתף איתי את החשבון.
לא, אבל אתה לא קנית, אבל אתה אומר שאתה קנית.
לא משנה.
הפואנטה היא נגד שיתוף עם אנשים לא קשורים. באמריקה אתה רואה את זה המון, שיש למישהו אחד כאילו יוזר ב-HBO Go, ואז 5,000 איש שנכנסים על אותו יוזר. זאת אומרת, הם חולקים את הסיסמה גם אנשים ממש לא קשורים.
כן.
וזה מה שהם רוצים לעצור.
אז אני אומר שוב, קודם כל אתה יכול רק 4 או 5 whatever מסכים בו זמנית.
כן, אבל אתה יכול לחלוק את הסיסמה עם 500 איש גם.
אני עכשיו הזה שקונה, אוקיי?
כן.
אנחנו לא מכירים.
לא מכירים.
פתחת יוזר, התחברנו באיזה פורום בדיסקורד, אמרת, בוא, רוצה לחלוק איתי? אני אומר, בטח שאני רוצה לחלוק איתך. חולק איתך.
תן לי חצי כסף.
הוא אומר, סבבה, חודש ראשון מעביר לך חצי כסף, אחרי זה אני נועל אותך בחוץ, אתה ממשיך לשלם, אתה לא יכול לראות, ואני רואה נהנה.
זה נכון, שזאת אופציה. אני חושב שבהקשר הזה, בדרך כלל לא משתמשים באשראי, אתה יודע, אמיתי, יותר כמו בכרטיסי חיוב כאלה. אתה יכול לבטל, שמאוד נפוצים באמריקה. הפואנטה פה היא לא אנשים באמת שמכירים אחד את השני. אנשים שרחוקים, אתה יודע, שחולקים.
אז לא ילחמו במשתפים, אז זה סתם איזה, מי שחולק עם אמא שלו.
מי הראשון שאמר, זה כמו אוזניות איירפודס מסרטנות. בוא, יש הכל, העולם מסרטן, כמו שאנחנו רואים, אבל לא, לא, זה, הכותרת הראשונה היא הבעיה. זה לא נטפליקס תלחם בשיתופים, אלא שיתופים הם בעיה פיננסית עבור החברה הזאת. יש עוד? אני...
לא, אם לא רוצים שישתפו, לא עושים תוכנית שאפשר לשתף, זה מאוד פשוט.
הם סומכים לך שלא תיתן את האימייל שלך וסיסמה שאתה בטח משתמש בה גם לעוד דברים.
אם הם מאפשרים לשתף עם 4 אנשים, אז הם צריכים לקחת בחשבון שהמקסימום מינימום שיהיו להם זה רבע מהעולם.
המלצה בדקה, אהוד, מה המלצה שלך?
אני אתן את שלי שבוע הבא.
אוקיי. אני רוצה להמליץ לחובבי האנימציה והאומנות על סרט חדש בנטפליקס שנקרא The Mitchells vs. The Machines.
סרט גרוע מאוד. אוקיי. תקשיב, בוא נדבר על האנימציה.
רגע, בוא, המלצה שלי או לא?
היא גרועה.
מאיפה אתה יודע?
כי ראיתי את הסרט.
אני גם ראיתי אותו. תקשיב, קודם כל, לפני שאני מתחיל, אני רוצה להבהיר משהו. אהוד בעד הנגד. הוא לא אוהב שום דבר. אז אם זה טוב וזה כיף, הוא לא אוהב את זה, כי הוא חושב, כל סרטים
לא
של
נכון,
פליני.
לא נכון, יש סרטים שאני נהנה מהם, אני ממליץ פה על סרטים, אני כזה, אמרתי לך שראיתי סרטים בעקבות המלצות שלך ונהניתי מהם, מה שאמרת לי שבכיתי בקוקו, לא ראיתי קוקו ובכיתי גם.
קוקו, סרט יפה קוקו.
כן, מאמא קוקו.
מאמא קוקו, כפרה עליה. אז הסיפור של הסרט הוא לא כזה חשוב, כאילו, העלילה היא לא מה שתפס אותי יותר מדי, כי העלילה באמת סטנדרטית. אפוקליפסת רובוטים.
בנאלית לחלוטין. אוי, הטכנולוגיה השתלטה עלינו, אנחנו כבר לא מתקשרים אחד עם השני, אנחנו כל היום עם הראש במסך.
מה שעניין אותי היה אנימציה. זה מסוי זה בסגנון סל שיידינג, שהוא כאילו הווסטיג'ל הזה, איך זה נקרא? כאילו החוליה חסרה בין אנימציה תלת-ממדית לדו-ממדית.
זה היה מאוד מוזר, שפתאום כאילו קופצים מה... לבבות.
לא, לא, זה לא הסל שיידינג. זה פתאום קופץ ל-2D. זאת אומרת, זה כמו לראות 7,000 סרטוני יוטיוב ביחד. זאת אומרת, זה...
זה מה שהצבן אותי.
זה מתקפה על החושים, הסרט הזה.
זה מה שהיה גרוע בעיניי.
היה לי קשה לראות אותו ברצף, כי עבדתי פה על כפתורים, כאילו, עצרתי אותו. כאילו, לא, אמרתי, זה תופס לי את כל הקשב. אבל...
גם לא הבנתי, ביוניברס הזה, יש להם גם אינסטגרם וגם פלגרם.
אה, וואלה?
כן.
תשמע, יש את המשפחה המושלמת שקוראים לו The Posers, וכאילו, אוקיי, זה חמוד.
עם קריסי טייגן, שהיא גם כוכבת רשת, אני חושב, לא?
כן, טייגן, אני חושב. ויש שם קאסט מעולה, שאני שכחתי את שמו מיד כרגע, אבל זה הכל האנשים המצחיקים שאתם מכירים. העניין של הסרט, האנימציה שלו מרהיבה ובנויה, ויש שם המון גגים של אנחנו עכשוויים, שימו לב, אבל התנועה, העיצוב, זה פשוט נפלא. אני אגיד לך למה זה, כל כך אהבתי זה, זה מאוד מזכיר לי את הסגנון של אבנר גלר. שאת אבנר הוא אנימטור בדרימווקס, שאני פגשתי כשהייתי שם בסן פרנסיסקו, שבאתי לראיין את ביסטון, אז אותו סיבוב הלכתי לפגוש את אבנר.
אתה יודע מה זה? זה צילום מיקרוסקופ, של כל החורים בעלילה שיש בסרט הזה.
אתה עושה כמו פאי אמריקאי.
שתי וערב, כן.
אז הסטייל מדהים. אז אם אתם חובבי אנימציה ועיצוב, אתם רוצים לראות את הסרט הזה.
אתם לא רוצים לראות
את הסרט הזה. ואם אתם מחפשים עלילה ומשמעות, סרטים מצוירים אין להם את זה.
האנימציה בנאלית.
האנימציה בנאלית?
בנאלית.
אתה טועה. אני אפילו לא, זה אפילו הדעה שלך לא נכונה.
בינונית, בינונית.
האנימציה מרהיבה.
וה-2D שיש שם באמצע בלי קשר, לא קשור לכלום, וזה שהם כאילו...
לא בלי קשר, זה הסטייל.
הם סתם אנשים שלא יודעים כלום, פתאום הם מצליחים להשתלט שם על רובוטים ו...
או שלום לו, האם זה לא כל סרט? לא רמבו ידע הכל?
כשהם מנצחים, הם מנצחים אותם כשזה נוח, הם... פתאום,
בוודאי שכשזה נוח, זה לא סרט נגד...
הם אחי, רובוטים מתפוצצים כחושבים שהכלב הוא חזיר. אני עושה פה ספוילרים, כי לא אכפת...
אל תגיד לי את הכל, אני כאילו הספקתי לראות עד שלושת רבעי, אני לא... עד לחלק שבו... בוא נגיד, עד לח... אני עוד לא הגעתי לחלק שבו הקבוצה תתפרק. נכון? אתה בשני שלי של הסרט?
משהו כזה, כן.
אז אני פשוט... זה היה כל כך מלהיב, אמרתי, זה משהו מדהים לראות.
תקשיב, רקט רלף 2, זה גם כזה על האינטרנט, ועל איך אנחנו מכורים, והכל ליוטיוב ופייסבוק וזה. והוא גם קצת העלילה שם כזה, נו, what if phones but too much, כמו הקבוצה שדיברנו עליו בתוכנית הקודם. אבל יש שם איזשהו קונסיסטנטיות, יש שם איזשהו עקביות ואיזשהו, אתה יודע, רצון לעקוב אחרי מה יקרה פה זה כזה. גלגלתי עיניים כל הסרט, באמת.
אוקיי, אז תראו.
גם ישנתי ב-40 דקות ממנו.
נו באמת. זה תת רמטה. אוקיי, עד כאן הפרק הזה. צופים של השידור החי, תישארו עמנו ממש עכשיו, בלי לחוץ על כלום, הפרק השני. אם אתם מאזינים לנו בפייטריון, אתם גם יכולים לעבור לפרק הבא מיד. ואם אתם בכל שאר האפליקציות, שבוע הבא התוכנית הזאת עלה, אז בעצם כאילו...
ואז חופש.
כן, ואנחנו נדבר על זה בסוף הפרק הזה שמתחיל עוד שנייה. אז זהות כאן, תודה רבה.
תודה רבה, נשתמע שבוע הבא, שחר.
לא בטרי, עוד מעט לחזור. לא, ברור. בלי סוללה.